קיבלתי מייל שבוע שעבר, גוי שאל אותי, מחוץ לארץ, שאל אותי האם מותר לו, לאותו גוי, לברך ברכות הנהנים. מה אתה אומר? כן, למה?
למה לא?
למה לא? אין סיבה שלא. אם זה ברכת המצוות, משהו אחר, הוא לא יכול להגיד אשר קידשנו וציוונו, הרי הוא לא צווה. אבל להודות לקדוש ברוך הוא על זה שהוא ברא את כל גורמי ההנאה, ברוך תהיה. אז ודאי שגם גוי זה שייך לזה. מה המקור לזה שצריך לברך ברכת הנהנים? ואכלת וסברת וברכת, זה על ברכת המזון, הברכה שאחרי המזון. אבל ברכה שהיא לפני המזון, התלמוד אומר סברה. אם זו סברה, אז זה אוניברסלי, זה שייך לכל האנושות. נכון? אז מה אתם חושבים שעניתי לגוי הזה, שמותר לו או שאסור לו? אני עניתי לו שמותר, נכון. טוב.
אתה עונה אמן על ברכה כזאת?
למה לא? למה שאני לא עונה אמן?
זו ברכה של גוי.
אז מה?
אני שואל, כן או לא?
כן, ודאי. התלמוד דן בשאלה על של ברכה של קוטי. הקוטים זה השומרונים. זהו, אם אתה שומע רק את סוף הברכה, אתה לא עונה אמן, כי אתה לא יודע למי הוא בירך. ביהודי אתה שומע את סוף הברכה, אתה ודאי עונה אמן, למה? כי אתה יודע למי הוא בירך. בשומרוני זה ספק, לכן אם שומעים את כל הברכה, אז זה בסדר.
אז אם הרבי היום בירך ברכה באופי אדמה
על
משהו,
אתה עונה אמן. למה לא? אני עונה אמן, כן, נכון.
מה שאלת לך, אני עונה לי שלא.
אני עניתי לך שלא?
כן.
למה? אני אמרתי שלא עונה אמן. אז אני חוזר בי. טוב. אתם מתחילים כבר לשאול שאלות קשות. טוב, על כל פנים.
מה
אתה רוצה? לא יודע, לא יודע. כשזה יהיה רלוונטי, כשהתופעה תתחיל להיות רחבת ידיים. כן, אתה מכיר אחד. אבל אני אומר, כשתהיה תופעה המונית של גויים שמברכים, אז נתחיל לדון. טוב. כן. אתה אומר שהשאלה היא רלוונטית במכון מאיר. יפה. אז השאלה מתחילה להיות רלוונטית. אני צריך לדון בזה. טוב, על כל פנים, יש כאן יסוד של ברכות הנהנים. מה זה הברכה הזאת? מה היא עושה? ברכות הנהנים זה דומה קצת לתפילות שמצאנו גם אצל גויים, נכון? יש גויים שלפני שהם אוכלים אומרים כל מיני נוסחים בלטינית או בכל שפה אחרת. אוקוס פוקוס חומוס פלאפל פיטה, ואז הם אוכלים, נכון? אז השאלה, מה התוכן של האמירות האלה? גרייס, מה?
זה יותר מחומוס פיטה, הם אומרים דברים יפים.
הם אומרים דברים יפים. השאלה היא, מה זה עושה? השאלה היא לא מה הם אומרים, שזה נושא אחר. השאלה, מה הם חושבים שהפעולה הזאת עושה?
תודה.
זה תודה.
מחבר אותנו לדבר הכללי.
כן, מחבר אותנו לדבר הכללי 100%. עכשיו, אצל אומות העולם, המשמעות של התפילות האלה זה שמקדשים את המאכל. נכון? יש פה בעיה. אם אתה מקדש מאכל, אז אסור לאכול אותו. זה מעילה. נכון? מותר לאכול קודש סתם ככה?
לא.
מעילה?
זה על פי החוקים של
היהדות. לא, זה לא על פי החוקים של היהדות, זה על פי החוקים של ההיגיון. כלומר, אם דבר הוא קודש, אז אין לי מגע איתו. זה הגדרה של הקודש. הקודש הוא נבדל, הוא נעלה. לא צריך בשביל זה יהדות, כל אחד מבין את זה. הקודש הוא בלתי ניתן להשגה. ולכן, יש פה בעיה בגישה הזאת של קידוש המאכל. לפי התלמוד, במסכת ברכות, מה עושה הברכה למאכל? היא מחללת אותו. היא מוציאה אותו מן הקודש אל החול. אבל איך אומר התלמוד? עד שהאדם מברך, מאמר, השמיים, שמיים לשם, לא סירה, לשם, הארץ ומלואה. הכל של הקדוש ברוך הוא. אם זה של הקדוש ברוך הוא, אסור לך ליהנות, זה לא שלך בכלל. אבל מי שברך, השמיים, שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. יוצא לפי זה, אבל התלמוד אומר, כל הנהנה מן העולם הזה, בלי ברכה, כאילו מעל. כן, הוא לקח מהקדוש ברוך הוא, זה לא שלו. זה לא העולם שלך. אז מה אתה משתמש בעולם שאיננו שלך? יוצא לפי זה שהברכות שאנחנו מברכים זה דווקא כדי לחלל את המאכל. להוציא אותו מן הקודש אל החול. זה טוב לגבי הברכה הראשונה. מה עם הברכה האחרונה, דיינו ברכת המזון, מה היא עושה? זה שזה מצווה מהתורה, זה אני יודע. אני לא שאלתי מהמקור, שאלתי מה זה עושה.
אבל לפני זה אתה אומר, אנחנו מוצאים את זה מהקודש לחול,
נכון.
אנחנו לומדים שאנחנו צריכים להכניס את הקודש לחול.
אני שאלתי שאלה פשוטה.
אתה אמרת שזה מוציא.
אני שאלתי שאלה פשוטה. מה עושה הברכה הראשונה? הברכה הראשונה מעבירה את ההנאה, את התוכן של הנאה, למשל מאכל, ממצב של קודש למצב של חול.
ואני אומר שזה סותר, טוב, אז מה
נדבר? אני אמרתי דבר פשוט. אני אדם פשוט. אוקיי? עכשיו, זה עבר מן הקודש אל החול. עכשיו אני שאלתי שאלה חדשה. מה? ביום שזה חול. התלמוד אומר את זה.
זה שהשלב העצום לא אבא, אחרי זה שם גם שאתה אמר שזה דבר נמוך.
לא אמרתי נמוך, אמרתי חול.
חול, כן,
אני אמר
שזה חול.
קודש,
מחר.
כי התלמוד אומר, כל הנהנה מן העולם הזה בלי ברכה, כאילו מעל. על מה נאמר מעילה? על מי שלוקח קודש. אז זאת אומרת, אם עכשיו על ידי הברכה אני לא מועל, סימן שזה כבר לא קודש. דבר שהוא לא קודש, איך קוראים לו? חול. אז יוצא זה מעבר מן הקודש אל החול. אגב, יותר מזה, הגמרא בהתחלה יש לה ואמינה ללמוד את זה מהפסוק קודש הילולים לשם, אל תקרא הילולים, אלא חילולים. אין? עוד יותר בולט הדבר הזה. אבל שיש לנו עניין לחלל. עכשיו, מה עושה ברכת המזון, הברכה שבאה אחר כך? היא מרוממת את המאכל מן החול אל הקודש. אל איזה קודש? הקודש שבה נשמה. יוצא לפי זה, שאם נצייר את זה, בתקווה שיש פה במה לכתוב, יש? איפה?
על השולחן.
יש. יוצא... שאנחנו עכשיו נלמד על משהו שקורה בשלושה שלבים. שלב ראשון, המאכל, הוא שייך לספירה של הקודש. שלב שני, הברכה. סליחה. הברכה מעבירה את זה לתחום שלי, שהוא תחום החול. אחר כך, ברכת המזון מעלה את זה אל הקודש העליון. כן, 2, 3, ברכת המזון. הבה נבין על מה מדובר. הקודש הראשון הוא הקודש שבטבע. הקודש שבטבע איננו ניתן לנגישות. זה קודש עליון מאוד, אלוהי, לא ניתן לגישה על ידי האדם. כאשר האדם נפגש עם הקודש שבטבע, הוא בדרך כלל נופל אל הרע שבטבע. לעומת זה, הקודש העליון הוא הקודש הנשמתי. הקודש שבנשמה, שהוא שייך לאדם, וכאשר אני מבאר ברכת המזון, אני בעצם מעביר את המאכל מקודש אל קודש דרך החול. עד כאן ברור. כן.
למה
הקידוש
הזה
בפעם הראשונה
נקרא קידוש?
הברכה הראשונה לא נקראת קידוש? הברכה... לא. אני חייב לעשות קידוש. ואני עושה קידוש, הכוונה שאני מקדש את היום, לא את היין. אני מקדש את היום, קדושת השבת, הוא יום טוב. עושים קידוש כדי לציין שהיום קדוש. זה היום שהוא קדוש. אבל לא היין.
אפשר בלי יין?
מי שאין לו יין חייב בקידוש בכל מקרה.
זה על לחם.
צריך לעשות על הלחם. אין לו לחם, אין לו אוכל בכלל. אין לו אוכל, הוא חייב בקידוש. איך יעשה את זה? ויחולו, ברכת, הוא יגיד ויחולו, בסדר? זאת אומרת, הוא חייב לציין באיזושהי צורה, באיזושהי דיבור, שהיום הוא יום קדוש. אבל אנחנו מדברים לא על היום, אנחנו מדברים עכשיו על המאכלים, ההנאות שיש בעולם, כן.
אבל זה בעצם הוא דווקא מקדש את האוכל על ידי החילול שלו.
יפה, הוא מקדש על ידי חילולו. עכשיו אני אעשה פה קצת יותר להעמיק בדבר הזה. המושג של הנאה בכלל. כן? יש פה שאלה, והגוי מודה לשם בשם אדנות, האם אנו מודים בשם אדנות או לשם הוויה? לא יודע, לא מבין בזה. עכשיו, בואו נחזור לאיפה שהיית. כן, הנושא של ההנאה. מה זה הנאה? מה זה הנאה? אתה לא יודע? כיף, מה עוד? מה? אני אגיד לכם בדיוק מה זה הנאה, אני רואה שקצת קשה לכם לעלות על המסלול היום. להנות הכוונה לקבל. לקבל. אני בא, לקבל. זה בשביל זה, זה נקרא הנאה. כן. מה ההפך של לקבל? לתת. שאלה. הקדוש ברוך הוא, הוא נותן או מקבל?
שניהם.
מצאנו פה שתי תשובות בכיתה. יש מי שאמר שהקדוש ברוך הוא גם נותן וגם מקבל. יש מי שאמר שהקדוש ברוך הוא רק נותן. השאלה היא אחרת. כיוון שאנחנו במדינה דמוקרטית, אנחנו נלך לפי הרוב. מאחר והרוב הכריע שהקדוש ברוך הוא רק נותן, אז אין לנו ברירה אלא לדחות את דבריך העמוקים, ידידיה, שאתה אמרת שהקדוש ברוך הוא גם מקבל. האלוה הוא בהגדרה רק נותן, הוא לא מקבל. מה אני יכול לעשות? לא יכול לקבל. לא זקוק לנתינה, לכלום.
לא יקבל, למי?
אני הבנתי את השאלה שלך.
מהמור, מהמור זה ממי? מהמור. ברגע שאתה מעריך על ברכה, אתה לא נותן לו ברכה, לא משבר את השם?
אבל נותן לו שום דבר.
ידידיה, יש בעיה.
ברכה היא שלך ולא
שלך. לא אמרתי שאני גאון בדבריך, אני אמרתי שהרוב נגדך. זה הכל.
שומרי, אני מקבל.
אז, יפה? טוב, בסדר. עכשיו, יש פה בעיה. האם ידוע לכם, נזכיר לכם שלפי היהדות, האלוה הוא ה... בורא, בורא הכוונה נותן מציאות. ואז יוצא שכל מה שאיננו האלוה, מה הוא? נברא. מה זה נברא? מקבל מציאות. במילים אחרות, יש נתק מוסרי מוחלט ביני לבין הבורא. הוא כל כולו נתינה, אני כל כולי קבלה. עכשיו יש פה בעיה. יוצא שבהיותי מקבל, אני אהפוך ממנו. אמת או לא? זאת אומרת שאין לך דבר יותר רע מאשר לקבל. מצד שני, אי אפשר שלא אקבל. זה ההגדרה העצמית שלי. מסקנה, אני רע. אני רע באופן מהותי. כי הרי אי אפשר שלא לקבל, כי זה ההגדרה שלי, ולקבל זה רע, כי זה ההפך של האלוהות. מה?
מה המשמעות של זה ההגדרה שלי?
אני מקבל.
כל ההגדרה של האדם זה אני מקבל.
לא, כל ההגדרה של הנברא, באשר הוא נברא, זה שהוא מקבל מציאות מזולתו. זה ההגדרה של המקבל, של הנברא. אתה נברא? אני נברא? זה נברא? כל דבר נברא? מאיפה הם קיבלו את מציאותם, כל הנבראים האלה? לא מעצמם, אלא מהבורא, נכון? לא אמרתי שזה התכונה, אמרתי שזה הגדרה בסיסית. כלומר, הדבר שקודם לכל התכונות האחרות שלך, זה עצם העובדה שאתה נברא. זה אחר כך באות כל מיני תכונות. העובדה שאתה בן אדם, למשל. שיש לך רגשות.
אתה יכול להיות
בבחינת
הנותן גם.
איך? כי כל התכונות שלך, הן מקובלות. נתנו לך את זה. ואז יש פה בעיה, שאתה בהגדרה, בהגדרה יותר בסיסית שלך, אתה הופכי לבורא. יוצא לפי זה שהעולם רע. מסקנה, כדאי להעלים את העולם. זאת מסקנה פסימית. עכשיו, יש כאלה שהלכו עם המסקנה הפסימית הזאת. עד הסוף, הם מתאבדים. יש התאבדות פיזית, יש התאבדות רוחנית, יש כל מיני סוגים של התאבדויות, של העלמה של היש. עכשיו, אני רוצה להוסיף כאן פרט חשוב. לפי מה שאני אומר, בשלב הזה זו מסקנה נכונה. אבל יש פה בעיה. אני למדתי קצת יהדות, וביהדות גיליתי שהתורה אומרת, ובחרת בחיים. מכאן שיש הסתכלות אופטימית על הקיום. מאיפה באה ההסתכלות האופטימית על הקיום? יש כנראה אפשרות לתקן את המצב הזה. איך הם מתקנים?
מעלים את הקודש.
על ידי שאדם מקבל על מנת לתת. אני מקבל, אבל זה כדי לתת. מאחר ואני מקבל על בנת לתת, אז הקבלה שלי היא כבר הופכת להיות נתינה, אז היא קשרה. אז ההנאה הקשרה. כלומר, זה ההוכחה שהעולם הזה הוא לא גיהינם. כדי להזכיר לכם משהו שפעם אמר רב יהודה אשכנזי, הוא הסביר מדוע כולם שמחים בחופה. הייתם פעם בחופה? יש פה מישהו שהיה בחופה פעם? יש כמה, כן? לא אמרתי מתחת, אבל אמרתי, ראית חופה, נכון? ראית חופה. ראית חופה, נכון? כולם שמחים. יש משהו שמח בחופה. מה כל כך... מה? אבל יש משכנתה, ויש כל מיני בעיות. אז למה כולם שמחים בחופה? אלא, הרב אשכנזי מסביר כך. זה הרגע היחיד שבו בצורה גלויה וברורה לחלוטין, יצר הטוב ויצר הרע רוצים אותו הדבר. זאת ההוכחה שהעולם הזה הוא לא גיהינום. צריך פעם אחת בחיים שיהיה ברור לאדם שהמאבקים הנפשיים שהוא צריך לעבור כל החיים אינם המהות של העולם. שיש אפשרות שהרצון לקבל הוא בעצמו יהיה הרצון להשפיע. ואז יוצא שזה עולם מושלם. לפחות יש עדות לכך שהעולם הוא עולם שמח. בסדר? עכשיו, יש משהו מזה בברכות הנהנים. אני אסביר לי מה הכוונה. מה אני עושה בברכה? בברכה אני מכיר בזה שהקדוש ברוך הוא המקור של החיים, נכון? אני אומר, ברוך אתה השם, נלך העולם, בורא פרי העץ. מה עשית בזה? אתה הבאת את ההכרה שזה לא ממך בא, אלא שזה מאיתו. עצם ההכרה הזאת היא מקנה לך את הרשות להשתמש בדבר. מדוע? כי אתה אומר, אני לא רוצה לקבל. אתה לא רוצה לקבל, אז תקבל. אז קבלתך היא עכשיו לשם שמיים. יוצא שבברכה, אני בעצם עמדתי תחת החופה. נכון? שאלת אם עמדת פעם תחת החופה? התשובה היא כן. אני יודע שאתה ברכת כמה פעמים על מאכלים, נכון? אני לא טועה, נכון? לא. אז אם אתה מברך על כמה פעמים על מאכלים, אתה בעצם עומד תחת החופה כמה פעמים ביום.
אתה יכול לבאר את עניין תחת החופה עוד שם?
כן, כי החופה אמרנו זה היישוב בין הרצון לקבל לרצון לתת.
למה?
כי זה הרגע שבו היצר הרע והיצר הטוב רוצים אותו הדבר. היצר הרע רוצה לקבל, היצר הטוב רוצה לתת.
היצר הרע רוצה לקבל.
הנאה. היצר הרע רוצה לקבל הנאות. כלומר, זה המצב של התינוק.
אתה מביא את היצר הטוב תחת החופה?
כי זה מצווה. מצוות פרו ורבו, כדי להוסיף חיים לדורות. כן? אני רוצה להסביר. למשל, יש יצר המין, למשל. זה יצר טוב או זה יצר רע? לפי הזוהר זה יצר הטוב. למה זה יצר הטוב? כי זה האפשרות לתת חיים.
אז זה לא גם יצר טוב ויצר רע רוצים אותו דבר?
רגע. אני רוצה להסביר, למה היצר של ההולדה הוא היצר הטוב? בגלל שזה האפשרות להוסיף חיים.
לשבת יצרה ולא תוברה.
לשבת יצרה, לא תוברה. זאת אומרת, הכיוון הוא הוספת החיים. ולכן זה יצר הטוב, אומר ספר הזוהר. ולמה זה יכול להיות יצר הרע? כשאדם רוצה את זה למען עצמו, לא למען זולתו. ברור? כלומר, יש בחברה המודרנית, יש איזו בעיה. איזה מין בלבול, איזה תשטוש בין שני מושגים. יצרים ואהבה. מכירים? כן. לא, יש יצרים, יש אהבה. היום כשאתה מדבר בחלקים גדולים של החברה המודרנית על אהבה, מתכוונים ליצרים. וזאת בעיה חמורה מאוד, כי אז אין אהבה יותר. כי הרי באהבה המטרה היא השני, ביצרים המטרה היא עצמי. זה פשוט, זה ההפך הגמור, יצרים באהבה. אבל יכולים להיות יצרים בשביל האהבה. אבל יש אדם שייתן אהבה כדי לקבל יצרים. זה השאלה, כן? מה הולכים? אז הברכה, ברכת הנהנים, היא בדיוק מכוונת לדבר הזה. אני מכיר בזה שהמקור של מה שאני מקבל איננו בי, אלא בזולתי, זה יוצר נוסחה מוסרית ביחס לעולם, ביחס לבורא. ואז ממילא יוצא שכאשר אני אוכל, זה כבר לא על מנת שאקבל, אלא זה על מנת לתת. זה הכנה בעצם של ברכת המזון. הברכה הופכת את הדבר מקודש לחול, הענה לגיטימית, ועכשיו יש לי משימה, העלאת החול אל הקודש, ברכת המזון. עד כאן מובן? כן, בבקשה, דבר.
לפי העניין שלקבל זה עניין רע.
כן.
אפשר להגיד שתינוק הוא
יצור
שכולו רע?
יפה, יוצא שהתינוק הוא יצר הרע מושלם. זה גוש של יצר הרע. כן? הזוהר אומר שכשאדם נולד יש לו רק יצר הרע. למשל, התינוק מה הוא רוצה? הוא רוצה חלב, החלפת חיתולים, חום, נדנודים, ואז הוא מוכן לשתוק. כל זמן שהוא לא קיבל, הוא יעשה בלגן. נכון? יוצא לפי זה, שאם היית לוקח את ההתנהגות של התינוק, מעביר את זה אל המבוגר, זה רשע. אז למה כולם אומרים, איזה מתוק, מי זה לאכול אותו, איך הוא דומה לבת דודה שלו, וזה, כן? מוצי פוצי, נכון? לא, כי הוא עושה בדיוק מה שמצפים ממנו לעשות. כיוון שאין לו יצר הטוב, אז הוא לא רשע. הרי, מתי יש רשע? יש לי יצר הטוב ויצר הרע. ואני בחרתי לקבל את ההדרכה של היצר הרע. אז זה רשע. אבל התינוק, אין לו יצר הטוב, אז הוא מושלם. הוא צדיק גדול. אהוב. ברור? תאר לעצמך שהתינוק אומר, לא רוצה לנוק. או ייתן את הבקבוק שלו לחבר שלו. מקבל משחק, נותן. אין לו יצר הרע. מה עושים? לוקחים אותו או לפסיכולוג או לרופא, שייתן לו בדחיפות שתי זריקות של יצר הרע. כן? אז זאת אומרת שהתינוק, זה כל כולו יצר הרע. יצר הרע כזה חמוד, משהו. בסדר? כן. עכשיו, יש שלב שני. שלב הילדות. מה זה שלב הילדות? שלב הילדות הוא כבר, הוא נותן. הוא נותן, אבל למה? כדי לקבל. כלומר, אתה רוצה אתה רוצה לצאת לשחק בחצר? תגמור שיעורי בית. אתה רוצה ממתקים? תסדר את החדר. אתה רוצה לצאת לטיול? צריך לעזור לסבתא. בקיצור, יש כל מיני דבר. זאת אומרת, אז הילד נותן, אין לו ברירה. הוא נותן למה? כי הוא רוצה לקבל. זאת אומרת שהילד הוא צבוע מושלם. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להעביר את ההתנהגות של הילד המחונך, רוצים להעביר את זה לעולם של המבוגרים, יש לך צבוע. הוא נותן, אבל כדי שידברו עליו בעיתונות, כדי לקבל מעמד וכו'. זה השלב השני. יש שלב שלישי, זה נמצא בגיל הנעורים בדרך כלל, בתקופת הטיפש 16 מה שנקרא. שהאדם, מרוב שהרגילו אותו לתת, הוא התחיל להתאהב בנתינה. יש לו איזו הערה נשמתית, ואז הוא נותן. הוא מוכן אפילו לתת את עצמו, מוכן להקריב את עצמו. זו תקופה מסוכנת, שבה האדם לא נדירה בכלל. יש לנו שבת ארגון בתנועה. אני חייב לגמור את הכנת הקישוטים של הסניף. אבל יש לך מחר בגרות במתמטיקה, עם קצת אידיאלים. תשמע, אידיאלים שלך לא אכפת, מה עם הבגרות שלך, איך איך העבודה אחר כך. אבל אמא, זה בשביל הסניף. הסניף? שהסניף יישרף מצידי. מה, אמא, אין לך שום אידיאלים. בקיצור, הבן אדם הולך לישון בשעה 3 בלילה, כמובן שהוא מקבל ציון גרוע לבגרות וכו' וכו'. נכון? זאת אומרת, יש תופעות כאלה. זה גם התקופה. שבה מתאבדים הרבה, כן? מבחינה סטטיסטית, ההתאבדויות ברובן זה בתקופה הזאת. למה? מישהו, מה?
אין קבלה?
זהו, בגלל הייאוש, שהאדם יודע בתוך עצמו שהוא חייב לקבל, והוא מתבייש בזה. אז בשבילו העולם נראה עולם רע, לפי מה שהסברנו לי קודם. ולכן הנטייה של ההתאבדות היא מצויה יותר בתקופה הזאת. עד שמגיע או לא מגיע, השלב הרביעי. השלב הרביעי, האידיאל, כלומר, האידיאל המוסרי, לפחות לפי היהדות, זה שאדם מקבל על מנת לתת. יוצא לפי זה שהוא מקבל את עצמו כמקבל. עכשיו, אבל זה שהוא מקבל את עצמו כמקבל, זה כבר לא מערה, אלא זה שמחה. יש שמחה כי אני מקבל כדי לעשות לך ג'סטה. זה נמצא בסוד של הנימוס. למשל, אתה מתארח אצל מישהו, אתה רואה שהוא הכין עוגת קרם, משהו חבל על הזמן, בדיוק מה שחלמת. אולי תקבל, אולי תאכל משהו? לא, לא, תודה. אל תתרחו בשביל, אתה מת שהוא ייתן לך, אבל לא, תודה. אולי בכל זאת, אני כבר אכל, אתה מכבד, תתכבד. מה הכוונה? אתה מכבד אותי כשאתה מקבל. טוב, אז אני אוכל. אוכל, אתה? ברור? ואז מהריח כל כך שמח שאכלו את העוגה שלו. זאת אומרת, אני קיבלתי, אבל הקבלה הזאת הייתה כדי לעשות נחת רוח לנותן. ואז יוצא שאני תיקנתי את הגסות שיש בדבר הזה. אז יוצא, זה בדיוק הברכה. הברכה היא התיקון של הקבלה. נכון? יוצא שברכת המזון זה דעת אלוהים השלמה. יש מדרש מפורסם, כן? שאברהם אבינו, איך הוא היה מקרב אנשים לאמונה בשם? הם מאכיל אותם, נכון? היה לו אוהל, והיה אומר, בוא תאכל משהו. הוא אומר, טעים, יפה. עכשיו אברהם אומר, תגיד תודה למי שנתן. הוא אומר, תודה לך אברהם. לא, לא לי, למי שברא את העולם. זה מאכזב מאוד, ההגדה הזאת. מה היינו חושבים שאברהם יעשה? יתחיל ללמד אותו, קצת פילוסופיה, מציאות השם, נכון? שאני לומד קצת לתוכנית אמונה של מכון מאיר, משהו, נכון? במקום זה, חבדניק, נתן לו סופגניה. צריך להבין, מה התכוון אברהם בסיפור הזה? אברהם עשה משהו מאוד עמוק. כשאני אוכל, אני במצב קיומי, שבו אני מוכרח להכיר בזה שאני מקבל. ואז אני באפשרות של הכרה שאני נברא. אם אני נברא, יש לי בורא. זאת אומרת, זאת חוויה קיומית, אקזיסטנציאלית. לא איזו הפשטה תיאורטית. מובן? זה מה שהתכוון אברהם אבינו בדבר הזה. וכל זה אנחנו משחזרים מברכות הנהנים. יש פה שתי שאלות. רמב״ם, בכמה מקומות עומד על העיקרון מעלים בקדושה אבל לא מורידים ממנה? האם גם לפי הרמב״ם חילולים הוא הפיכת קודש לחול? לא. כאשר האדמור מברך על האוכל, הוא מחלל אותו. מה המשמעות של השיריים שהוא מחלק לחסידים? הרי הם אוכלים חולין. מה שהוא אוכל הופך בקרבו שוב לקודש. מה זה יוצא אצל החסידים או לחסידים? תשובה. באמת, אם האדמור הוא אדם קדוש, שמאכלו בקדושה, אז מה הוא צריך לעשות? לאכול את הכל. למה הוא משאיר לחסידים? שאלה טובה, לא? אז זה צריך לשאול את החסידים. אבל אני חושב שהכוונה של החסידים בזה היא שאתה שותף למה שהצדיק עושה. זה לא שהוא קידש את המאכל, אלא הוא קידש את האכילה. ואז אתה אוכל כמו הוא.
ואז כולם קופצים על זה כמו לא יודע מה, זה נקרא לקדש את האכילה?
בוודאי, קופצים כמו שאתה לא יודע מה. אגב, יש כל מיני, כמה ניסים שהתרחשו בזה. למשל, פעם הביאו צלחת מלאה בדובדבנים לפני האדמור, והאדמור התחיל לאכול אותם אחד אחרי השני, בלי לבדוק. אחר כך השאיר שלושה דובדבנים. קפצו כל החסידים, פתחו את הדובדבנים, ראו מטולאים. אמרו, כמה גדול הרבה, שדווקא שלושת אלה שהיו עם טולאים, הוא לא אכל. טוב. אתה לא מאמין?
לא פתחו את
כל החיים. זה כבר קושיות של אפיקורסים. טוב. האם רע שווה לרע חבר? כן, יש צד כזה. טוב. כן.
הרב אמר מקודם שאדם הוא רע בעצם מהותו כקבל. עכשיו, השאלה הוא רע כיוון שזה לא בחירי, זה לא תמיד בחירה שלו.
לא אמרתי שהוא אשם. רע, אתה שואל כך. זה שזה רע זה דבר אחד, זה שהוא לא אשם זה דבר אחר. יכול להיות שיש אדם שמצבו רע, אבל הוא לא אשם בזה. כן? עכשיו, יש פה גם בעיה מוסרית. עכשיו, כי יכול להיות, למשל, שיש אדם שיש לו נטייה טבעית לרצוח. אז מה? הוא אשם? לא, הוא לא אשם, אבל זה רע. זה נטייה רע. כן? אגב, יש גם שאלה אחרת, האם האדם לא בחר בזה? שזו שאלה יותר עמוקה. האם אני לא בחרתי להיברא? אבל זו שאלה יותר רחבה. אני טוען שכן בחרתי להיברא. ככה לפחות רשי אומר במסכת ראש השנה, כל מעשה בראשית לדעתן נבראו, מפרש רשי, שאלם אם רוצים להיברא ואמרו הן. זה מסביר הרבה דברים. טוב, בואו נמשיך. אז ושוב. רגע. אוף. טוב. ואם שמאלני יאזין לשיעור וישאל, גם את הארץ קיבלנו על מנת לתת אותה, כי זה מה שקורה בדור האחרון. אולי זה פשוט תיקון, או שלא הבנתי נכון. לא, הוא בהחלט צודק. איך אומרת התורה? והארץ לא תימחר לצמיתות. כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי. כלומר, הארץ היא לא שלנו. ולכן, ההכרה הזאת שהארץ היא לא שלנו, אלא היא של הקדוש ברוך הוא, חודרת לתוך הנפש השמאלנית, והנפש השמאלנית רוצה לתת את הארץ מתוך הרגשה שזה לא צודק לומר שזאת הארץ שלי. הוא צודק. זה שהוא לא יודע איך עושים את זה, כי הוא חושב שהוא צריך לתת למישהו אחר, זה גם טעות. מדוע? כי הארץ היא לא שלו. איך אתה יכול לתת משהו שהוא לא שלך? כן? אבל יש משהו אמיתי בטענה הזאת. כן? החשש מההשתרשות היתרה. כן, אנו מעלים את החול בעצם. אם כן, האם זה גם שורש הקרבת קורבנות, קורבן עולה, מעלים כוח בהמי, חולי, והאם משמעות להעלות היא לקדש? כן. רבנו, האם נכון לומר שיצריות טובה היא עדיין יצריות ואיננה אידיאלית? לא נכון. יצריות אידיאלית זה אידיאלי. יש על זה דיון, למשל יש בהקדמת ספר איגלטל, ברבי אברהם מסוכותשוב. שהוא שמה כתב הקדמה שלמה כדי לדחות דעת מי שטעה לחשוב שמי שנהנה כשהוא לומד תורה זה פחות טוב. יש מישהו שכתב כזה דבר, שיותר טוב ללמוד תורה מתוך סבל. אבל אם אתה נהנה מהלימוד, אז זה קצת אגואיסטי, זה לא טוב. אז הרבי מסוכותשוב שמה עושה פלפולים שלמים כדי להוכיח שזה לא נכון. אלא שההנאה שיש לי בלימוד תורה זה חלק אינטגרלי ממצוות לימוד תורה. כלומר, יש ערך אידיאלי של קידוש ההנאה. כן, יש הסיפור המפורסם על רבי זושה והאישה שרוצה בן. סיפרתי לכם. מה? כן, סיפרתי. אז שם רואים שיש ערך עצמי להנאה.
רוצה בן, האישה?
מכיר את הסיפור או לא? לא. אז למה אתה לא הגבת כששאלתי אם סיפרתי?
כי הרוב...
חוץ מילד אזרחים, מי זוכר שסיפרתי? טוב, יש מעט אנשים. טוב, אז אני אספר שוב. זאת אגב ההוכחה שאני מורה גרוע, אם אני מלמד ולא זוכרים. אז כנראה שאני צריך להתפטר. לא, אני בטוח שיש פה אנשים שכבר שמעו. אבל כנראה שאני מחנך גרוע, אין מה לעשות. טוב. יש סיפור כזה, על אישה אחת שבא לרבי זושה. אמר לו, רבי, אני רוצה בן. מה עושה רבי זושה? לוקח את השם. ריבונו של עולם, ירצו מפניך שתרחם על שפרינצה בסגיטל. שפרינצה בסגיטל, כן? זה השם של אותה אישה. זה דוגמה, זה יכול להיות שם אחר, אבל יצטיד. זה יכול להיות גם יולנדה בג'וליאט. אבל במקרה הזה זה שפרינצה בסגיטל, ותיתן לה בן. ואז הוא שומע קול מהשמיים שאומר לו, זושה, אל תתפלל. כי אני לא רוצה שיהיה לה בן. ואז רב זושה ממשיך להתפלל כמובן, ואז הוא שומע... כל מהשמיים שאומר לו, זושה, אם תמשיך להתפלל, יהיה לבן, אבל לך לא יהיה עולם הבא. אומר רב זושה, סוף סוף אני אוכל לעשות לשם שמיים. סוף סוף אני, ליבוביצ'י, אני אמיתי, אני אקיים את המצוות, ללא תקוות שכר. איזה יופי, ממשיך להתפלל. אומר לו, זושה, תיזהר, אם תמשיך להתפלל, יהיה לבן. אבל את העולם הבא שלך תקבל בכל זאת. איום, כן? מה עושה רב זושה? ממשיך להתפלל. למה? בגלל שהוא הבין שלא לא לרצות את חיי העולם הבא שלו, זה חטא. אמנם הוא צריך לעבור איזשהו שלב של מוכנות לוותר, בשביל לקנות את ממד האידיאליות הצרופה. כן? כמו הנער המתבגר, שיש לו פרץ של אידיאליזם. אבל הוא צריך להבין שיש פה בעיה של נימוס. מה זאת אומרת? בראתי בשבילך עולם הבא, אתה זורק אותו לפח? או נגיד את זה אחרת. אם אין עולם הבא, אז אתה אומר שהעולם הוא אבסורד, חסר משמעות. אז יש ערך אידיאלי לעולם הבא. לכן, מה שאמרת שהיצריות היא נשארת לא אידיאלית, לא מקובל עליי. חייב שהאוכל של שבת יהיה טעים, בדווקא. שלום כבוד הרב. אני חושב שאם הייתי אומר דרשה בסעודה של ברית, שהתינוק כולו יצר הרע, היו סוקלים אותי באותה השמחה. אז למה קשה לקבל את הדברים הללו? עד כדי שנאה ומבטים מפחידים, אם זה אמת, הרי זה לא אתי. לא יודע, תנסה קודם כל לתת את הדרשה הזאת בסעודת ברית מילה. נראה, אולי לא יסכלו אותך. חוץ מזה, אתה צריך להסביר. צריך להסביר שזה כולו יצר הרע, ולכן הוא כזה חמוד. אם אתה מוסיף את התוספות שאני הוספתי, אפילו תיאטרליות קצת, נכון? אתה תראה שפתאום כולם יצחקו ולא יזכלו אותך, זה בסדר. טוב, בואו נמשיך. ושוב, אני קורא כאן עכשיו בתוך הספר. ושוב, כל הנאה חושית שהחסיד נהנה, זוכר הוא לברך את האלוה עליה. זה אגב מעניין, כי היה אפשר להגיד שהנאות זה דבר רע. הנה, אתה רואה? זה הזדמנות לברכה. עוד יותר טוב. ונמסר לנו בקבלה, כי השיעור הקטן ביותר שבו אדם מישראל יוצא ידי חובתו בתשבחות לאלוה הוא 100 ברכות בכל יום, לא פחות מזה. כן, אדם צריך לברך 100 פעמים ביום. זה לא כל כך מסובך. סך הכל, יש ברכות השחר, ותפילת 18 ברכות 3 פעמים, ו-19 ברכות 3 פעמים, וברכת המזון, וברכת אשר יצר, וכו' וכו'. כאן יחסית להגיע ל-100 ברכות, אבל בשבתות וימים טובים שממעטים בברכות, אז מוסיפים על ידי אכילת פירות ועוגיות וגלידה וכו' וכו', כדי להרבות בברכה. מהן הברכות הידועות מסדר תפילותינו, ואחריהן נשתדל להשלים את המספר על ידי ברכות הנעימים על דברים שבריח ושבאוכל. אגב, מה פירוש הסיפור הזה של 100 ברכות? למה דווקא 100? מה השם אלוהיך שואל מעמך? אל תקרא מה אלא 100. נו, זה באמת משכנע? 100 זה 10 כפול 10. נכון? 10 זה המספר של השלימות, לא? בעשרה מאמרות נברא העולם. עולם שלם זה בעשרה. וכל אחד מתכלל בכל האחרים. כלומר, יש התכללות של זה בזה. אז 10, כלולים ב-10, זה יוצא 100. עולם ללא התכללות זה עולם חסר. לכן חייבים 100 ברכות בכל יום. פשוט. זה דבר פשוט, לא? טוב.
כל יום, לא פעם בשבוע, פעם
בשביל חודש, כל ביום. למה בכל יום? מה? כי בכל יום אתה נולד מחדש, לא? יש עולם חדש כל בוקר, לא? מה אומרים כל בוקר? מודה אני. טוב. לא פחות מזה, אז מהן הברכות הידועות מסדר תפילותינו, ואחרי נשתדל להשלים את המספר על ידי ברכות הנהנים, על דברים שבריח ושבאוכל, שבשמיעה ושבראייה. וככל אשר יוסיף ברכות, יוסיף קרבה אל האלוה. וכמו שאמר דוד, פי יספר צדקתך, כל היום תהילתך, כי לא ידעתי ספורות. רצונו לומר, אין מספר הברכות יכול להקיף את שפחך, אבל אני מקבלו עליי לכל יום מימי חיי, ולא אגרע ממנו לעולם. עכשיו, יש פה איזה בעיה, באמת, שפה, מאחורי הדברים, פה מתרשם, אנחנו רואים שיש איזה בעיה שרבי יהודה הלוי רומז אליה. כי אתה בא לברך, אתה בא להודות, אתה בא לשבח. אתה בעצם בא לשקר, לא? כי מי ימלל גבורות השם, ישמיע כל תהילתו. מי יכול למלל גבורות השם? רק מי שיכול להשמיע כל תהילתו. לכן אומר התלמוד, וכי אפשר לספר גבורותיו של הקדוש ברוך הוא. יש סיפור במסכת ברכות על אותו אדם שהתחיל להתפלל ואמר, האל הגדול, הגיבור והנורא, והעיזוז והירוי והאדיר והחזק. נכון? אמר לו רבי אליעזר הגדול בן אורקנוס, סיימתין הוא לכול הוא שבחה דמרח. הרי איך אתה יכול בכלל לשבח את הבורא? הרי אין סוף. אז אתה לא יכול להגיד כלום. יוצא לפי זה שכל ברכה שאני אומר, יש בה גידוף מסוים. כן? משל למלך שהיה לו 1,000 דינרי זהב, ואתה משבח אותו ב-1,000 של כסף. אז אתה ממעיט גם בכמות וגם באיכות. לפי זה יוצא שכל ברכה הייתה צריכה להיות אסורה ולא מותרת. זה בעצם מה שרבי יהודה הלוי כאן רומז בסוף דבריו. יש איזה קושי בזה. אותה שאלה שואל המהר"ל מפראג בספר גבורות השם על ההגדה של פסח. הוא אומר, ההגדה של פסח הייתה צריכה להיות אסורה. איך אפשר להגיד ההגדה של פסח? הרי אתה בא להודות לקדוש ברוך הוא על זה שהוציא אותך ממצרים. כל שבח שתיתן הוא קטן לעומת מה שהיה באמת. אז איזה היתר יש לך לספר את ההגדה של פסח?
אתה אומר אילו פינו מלא שירת העם, שאין כל הזו
אז אדרבה, כשאתה אומר, ואילו פינו מעל ישירה קיים, אז אי אפשר. אז לכן עוד יותר, עוד יותר סיבה לא להגיד אם ככה. והתשובה, אומר המהר"ל, אם אתה בא לתת הגדרה פילוסופית, אתה בא להגיד, זה מה שיש לי להגדיר, אז זה גידוף. אבל אם זה בא מסיבות מוסריות, כי זה לא מוסרי לקבל בלי להודות, אז זה בסדר. יוצא לפי זה שכל הברכות כולן, הן באות מצד ההכרה המוסרית. אם זה מצד ההכרה המוסרית, זה בסדר.
אז למה הרב?
מה? למה אסור לשנות מהמטבע של חז"ל?
כן, כי אם זה בא מצד המוסר, אז אדם הרגע שאתה טוב שלו, אגיד לו, אני רוצה להוסיף עוד ברכה. לא מצד
פילוסופיה. לא, אתה יכול להוסיף. להוסיף כמה שאתה רוצה.
לשנות
אתה לא יכול. כי יש תבנית בסיסית. כלומר, זה מין שריד של הנבואה, שאומר, דרך המילים האלה זה עובר, אחר כך תוסיף כמה שאתה רוצה שבח. יש פה כמה שאלות. טוב, כשלימדת אותנו את הסיפור הזה בפעם הקודמת, הגרסה הייתה מעט שונה. לא היה ברור אם רב זושה המשיך או הפסיק להתפלל והשאירו לקורא להשלים את הסיום כפי המתבקש. ומלבד זאת, נולד בסוף בן? מן הסתם שכן, מה? אתם חושבים שרב זושה סתם התפלל? טוב, יש פה שאלה נוספת. על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה מת. איך האדם בוחר להיברא? נו, מה בוער? לא, יש פה קושיה. המקשה אומר, אתה אמרת שאני בחרתי להיברא. והנה כתוב, על כוחך אתה נולד.
איפה אמרת שבחרת להיברא? בברכה ראשונה, אתה בחרת להיות נברא?
במהלך השיעור הזה, אני אמרתי שהאדם בוחר להיברא.
אני שואל, כיצד אמרת זה שבעצם הברכה הוא אומר
שהוא... לא, לא אמרתי, לא בקשר לברכה. אני אמרתי את זה מצד האמת. מישהו אמר שלכאורה... זה הוא שאל, נכון? שאני לא אשם, הרי לכאורה, למה אתה אומר שלקבל זה רע, הרי לא בחרתי בזה. נכון? הייתה השאלה שלו. ואני עניתי שתי תשובות. א', נכון, זה לא אשמתך. זה רע, למרות שזה לא אשמתך. אין פה אשמה. אחר כך אני אמרתי, אולי גם בחרתי להיברא. כי אני טוען שאני בחרתי להיברא. זה מה שאני אמרתי. בלי להרחיב בזה, רק הבאתי דברי רש"י במסכת ראש השנה, שכל מעשה בראשית לדעתה נבראו, ששאלה אם רוצים להיברא ואמרו הם. עכשיו, השואל, פה שואל, לכאורה, שהדבר הזה סותר את דברי המשנה, על כוחך אתה נולד ועל כוחך אתה מת. נכון? עד כאן השאלה ברורה עכשיו?
כן.
יפה. שאתה
בין להיברות לבין...
אתה רוצה לענות? פשוט. לא, לא אכפת לי שתענה. הבעיה היא שאנשים... הם משלמים פה שכר לימוד כדי לשמוע אותי. אז אני חייב לתת להם תשובה. טוב. וגם המשכורת שלי דופקת על זה שאני נותן תשובה, תבין? לא יכול. טוב. אז איפה היינו? כן. יש ביטוי כזה, קודם כל יש קושי על עצם המשנה. אם על כוחך אתה נולד, סימן שמה אתה רוצה? למות. כשאני בא למות, על כוחך אתה מת. לא רוצה למות. זה אולי מגלה שלא על כוחי אני חי. אבל כתוב על כוחך אתה חי. יש פה איזה קושי. יש איזה לופ. נכון. התשובה היא... מה? מה אתה רוצה?
כתוב של כוחך אתה חי ושל כוחך אתה
לא
רוצה
למות. אבל עובדה שגם האדם לא רוצה למות. למה הוא לא רוצה למות? הרי הוא לא רצה לחיות. כן? יש פה איזה בעיה. לכל אדם היה צריך להגיד, אוי, זה יופי, מתים, סוף סוף. נכון? אבל עובדה שאנשים לא רוצים למות. שאלה היא למה. אלא מה? צריך להבין את זה ככה. נאמר, המשנה, חוץ מזה אני רוצה להקשות עוד משהו על המשנה הזאת. המשנה הזאת היא מקוממת. הרי מה המשנה אומרת? על כוחך אתה נוצר, ועל כוחך אתה נולד, ועל כוחך אתה חי. ועל כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. פטיש של 12 טון על הראש שלי. זה ממש לא פייר. אני לא ביקשתי להיות בעסק הזה. אתם מכריחים אותי לשחק את המשחק, ואני עוד צריך לשלם? הייתם שואלים אותי מראש? אולי הייתי אומר לא. אז אולי זה שעל כוחי אני צריך לדין וחשבון, זה מראה שזה לא על כוחי. עכשיו בואו נדייק עכשיו בדברי המשנה. המשנה מתחילה בעל כוחך אתה נוצר, ועל כוחך אתה נולד. מהו השלב הזה של על כוחי אני נוצר? מה זה נוצר? אני אגיד לכם בדיוק מה נקרא יצירה אצל חז"ל. יצירה זה 40 יום אחרי ההפריה. זה שלב בהתפתחות של העובר. ריקום האיברים, או מבחינה אמבריולוגית היום קוראים לזה ראשית מערכת העצבים. כלומר, 40 יום אחרי ההפריה, אחרי שהביצית והזרע התלכדו, רק 40 יום יותר מאוחר, זה נקרא יצירה. אז אם חז"ל אמרו על כוחך אתה נוצר, הם דייקו בזה, שאחרי שהביצית נקלטה, הביצית המופרית נקלטה כמו שצריך, מכאן ואילך כל התהליכים הביולוגיים הם הכרחיים. אין חזרה. אבל לא על כוחך אתה נפקד. כלומר, השלב של ההפריה הוא הרגע שבו אתה בחרת לחרוג מאשכול הנשמות ולרדת לעולם הזה. לפי זה אתה בחרת להיות. אתה בחרת אפילו אם להיות יהודי או גוי. ותראו, דבר מפתיע, רוב בני האדם בחרו להיות גויים. כנראה שזה יותר כדאי. קשה מאוד להיות יהודי. ודאי.
אנחנו בחרנו להיות יהודים?
אנחנו בחרנו להיות יהודים, ותראה איזה דפקט זה. יש פה בעיה. טוב.
איך
אתם
יודעים מה
המקורות
האלה?
מה?
שואלים אותנו.
אז זה מה שהבאתי לך ברש"י, במסכת ראש השנה, דף י' א'. לא, לא רק זה, אבל זה אחד המקורות שאני רגיל להביא כדי לעזור. להביא. בסדר? טוב. אגב, רש"י שמע מפרש דברי רבי יהושע בן לוי. ויחול השמים והארץ וכל צבע עם, אל תקרא צבע עם, אלא צביונם. צביון זה במילה ארמית שפירושה רצון. כן. ככה, אז זהו, זה כבר הבנו את התשובה. עכשיו, יש פה שאלה נוספת. אז מה משמעות של חילולים לפי הרמב״ם? חילולים, הכוונה שזה הופך לחולין. אבל לא שאחר כך יש מגמה לקדש את זה. הרעיון של קדושת האכילה לא קיים אצל הרמב״ם. קיים אצל רמח"ל, אבל לא אצל הרמב״ם. טוב, עכשיו אפשר להמשיך.
אז למה הרמב״ם מברך?
הרמב״ם מברך כי מסיבות מוסריות. כן. והנה, אין ספק בדבר שהאהבה לאלוה והיראה ממנו נכנסות בנפש האדם על ידי קיום המצוות האלה, ובתנאי שיקיימן לפי השיעור שנתנה בהן התורה, לבל תביאו השמחה בשבתות וימים טובים למדרגה שאליה מביא מסחוק ותאבות ובטלה ולביטול תפילה בזמנה כמצווה עלינו, ולבל תביאו היראה להתייאשות מן המחילה והסליחה, שעל ידי כך יישאר האדם בפחד כל ימי חייו ויעבור על מצוות השמחה בחלקו שנצטווהו עליה במאמר ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוהיך, ועל ידי זמעת השבח שעליו לשבח על טובת האלוה, כי השבח הולך אחר השמחה, ואז יתקיים בו מה שנאמר, תחת אשר לא אהבת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לב אהבת את אויביך, וכדי שלא תביאנו הקנאה בקיום מצוות הוכיח תוכיח את עמיתך, ובהתנצחות עם חבריו בחוכמות לידי כעס ונקירת תיבה, שעל ידי זה תתערד נפשו ולא תהיה זכה בעיתות התפילה. מה הוא אומר כאן? שיש אהבה, יראה, שמחה, קנאה וכדומה. כל הדברים האלה, אנחנו זקוקים בהם להלכה. כי אם לא תהיה לנו הלכה, כל אחד מהרגשות האלה יעבור את גבולו ויערוס את הרגשות האחרים. לכן צריך גבולות לאהבה, גבולות ליראה, גבולות לשמחה, גבולות לקנאות. כל? לא בגלל שהדברים האלה רעים מצד עצמם, אלא דווקא כדי שיתפקדו כראוי. אולי הלופ הזה בא להראות לנו שזה כן לבחירתנו, ולכן גם באחריותנו. אבל לא בשליטתנו, אלא בשליטת הקדוש ברוך הוא. טוב, אני מסכים לחלק הראשון, שזה בבחירתנו ובאחריותנו, אז למה להגיד שזה לא בשליטתנו? אם זה באחריותנו, אז זה גם בשליטתנו. כן? זה אחד הדברים היותר מפחידים עבור רוב בני אדם, לדעת שאנחנו אחראים על גורלנו. רוב בני אדם בורחים מהכרות כאלה. אבל אין ברירה. אתה בן חורין בעל כורחך. עד כאן להיום. שלום.